אנחנו נפתח הבוקר, 8:12 עם פרשננו, עורך הדין אבי בלום. שלום, בוקר טוב אבי.
בוקר אור.
בוקר טוב אבי.
מה נשמע, מה שלומך?
דוד, אתה מצטרף לפינוי הכרם שם? אני אולי צריך לפנות כמה דברים, לאחסן.
איך ידעתי שתפתחו משהו שקשור ליין?
הבנתי שיש מחסור רק מהשבוע שעבר.
הבנתי שיש מחסור בעינות הטובים לקראת חג הפורים. לא יודע, לא מחסור, אבל התייקר משמעותית מאוד לתשומת ליבם של כל אלו שמאדרים בעניין. כן, כן.
טוב, נשתה אוצר בית דין.
הנה אבי כאן, הוא יגיד לך, הוא יודע. כן,
כן, כן, יש ביקוש יותר משנים עברו. אני רוצה אבל להתחבר
לפתיח שלכם. נראה מי מכם ישלח לי את היין הכי טוב לפורים. כן, פתיח שלנו, כן.
ראינו אתמול באמת תמונות מרגשות של נתניהו מבקר בבית משפחת פלאי, ואני רוצה לשאול אתכם, אם היו שואלים את האימא או את הילדים, איך תהיה נקמת, אם אפשר במרכאות לומר, הילדים המתוקים האלו, בעוד הכשרת 9 מאחזים, או בהסדרת חוק הגיוס לדוגמה, ששכחנו אותו פתאום, והוא בקושי הספיקו להקדיש לו פגישה אחת שממנה אפילו סמוטריץ' נהדר. אז אפרופו, נכון שיש איזה 1,000 דירות שזרקו בצד גם לביתר עילית, שזה בעיקר הכשרה של מה שכבר הוכשר בעבר, אבל שוב אנחנו רואים את הממשלה, כמו בממשלות עבר, נותנת בעיקר לציבור הדתי-לאומי, השרים שלא נמצאים במוקדי הכוח, ונחיה ונראה מה יקרה עם האינטרסים החרדים. הרי אמרו לנו שתוך כדי התהליך המשפטי לא נוגעים בשום דבר אחר. אז להכשיר מאחזים אפשר. אבל להסדיר את הנושאים החרדיים קצת פחות.
רגע, אני מנסה להבין, חוק הגיוס ולהסדיר את הנושא הזה של הגיוס, יש עוד זמן, לא?
חשבנו שיהיה זמן גם בכותל. ואז ראינו מה קרה כשהם נזכרים בשבוע האחרון. גם להכשיר מאחזים יש זמן, מה בוער? אם יש דברים שיש להם
דדליין... אבל הנושא של המאחזים היה כחלק מהתגובה לפיגועי הטרור האחרונים בירושלים, והתכנס הקבינט, וחלק מההחלטות שהוא קיבל היה גם כן לעשות פעולות של התיישבות ביהודה ושומרון. ממשלות ימין לדורותיהם עשו ככה
בפיגועים. אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל החרדים כל הזמן אומרים, כשהם מדברים על התקציבים ועל נושאים אחרים, אומרים להם את מה שאומרים לקרי. אנחנו קצת במעמד קרי. אומרים לנו, תראו, עכשיו חשוב זה הנושא המשפטי, כל השאר לא חשוב, אבל אנחנו רואים שכשמדובר באינטרסים של הדתיים לאומיים, גם הנושאים מאחרים, למרות שזה תוך כדי אימות עם האמריקאים, לא נזנחים. עכשיו, חוק הגיוס אמור להיות בד בבד עם התקציב. אתה יודע, נראה ששמים יותר דגש על התקציב מאשר על חוק הגיוס.
החוק הגיוס הוא פשוט, אני חושב. חוק הגיוס זה לא פשוט מבחינת התוכן שלו להגיש אותו?
לא, כי סמוטריץ' למשל מציע שבכלל לא יהיו יעדים. הוא אומר, אם היעדים ממילא ייפסלו בבגץ, אז למה אנחנו צריכים להתמקד ביעדים? נלך על יעדים תעסוקתיים, איך אנחנו מכשירים יותר חרדים?
השאלה אם יש כבר דיונים בין כל מרכיבי, או המרכיבים שאמורים לטפל ולדון ולהביא את החוק הזה לכנסת, את חוק הגיוס, האם כבר יש דיונים איך יראה החוק?
היה דיון אחד בשבוע שעבר.
איפה?
בהשתתפות יריב לוין, עם כמה מנציגים החרדיים. השבוע לא היה דיון, יש נושאים בוערים יותר, הכשרת מאחזים לדוגמה. הדברים האלה מתנהלים די בעצלתיים, זה מה שאני שומע. בדיוק כמו חוק הכותל, שהנה עכשיו אמור להגיע לפתחנו, תגובת המדינה צריכה להיות יום חמישי הזה. ובינתיים, בגלל שהכל נעשה ברגע האחרון ובלי תיאום ובלי מחשבה מוקדמת, קצת נרדמנו משמירה ושס העירה אותנו עם איזשהו חוק מיותר, כי גם שוב לא הייתה חשיבה משותפת מראש, אז אנחנו בסוף נתקעים. אני רק אומר, כשאנחנו מדברים על זה כבר כמה שבועות, תשים לב איך סמוטריץ' והחברים שם, נכון שהם לא מיושרים עם בן גביר, אבל הממסד הדתי-לאומי בא עם תוכנית עבודה סדורה. הוא יודע מה הוא רוצה, יודע איזה מאחזים הוא רוצה להכשיר, הוא מבין מה קורה עם ההתיישבות הצעירה, איך להסיט את התקציבים בטט, והם עובדים כמו שצריך, ואצלנו הכל במי שתופס ראשון והכל בבלגן.
טוב. צריך לומר משהו בעניין הזה של הדיור, שממה שאני מבין, שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ מכין תוכנית גדולה מאוד מאוד שמיועדת לציבור החרדי, והוא אמור לפרוץ איתה בקרוב. השאלה כמה זה בקרוב, האם זה יקרה אחרי הרפורמה במערכת המשפט או לפניה?
אני מבין ששם זה לא סותר, בגלל שהתוכנית שהוא מציג אמורה בד בבד עם הציבור החרדי. עכשיו אנחנו נמצאים במצוקת דיור, אתה יודע, אם הוא זה שיצליח אחרי כל כך הרבה שרים, זה באמת יהיה הישג. כולם מסופקים, אבל הוא לפחות רוצה להניח על השולחן תוכנית שתיועד גם לפריפריה המוחלשת, שאומנם קל לצבוע את זה כחרדים, אבל בעצם זה מיועד גם לשכבות החלשות וגם ליוצאי צבא, כך שהוא גם אמר את זה בנאום הראשון שלו. ולדוגמה, הנה דבר שהוא עצר היום, שזה כל הנושא הזה של הדירות שבדיור הציבורי. יש את חוק רן כהן. חוק רן כהן אפשר את המחירה שלהם לדיירים.
המוזלת.
כן. מה שקרה בפועל, שקבלנים השתלטו על מתחמים, אמרו לדיירים, תמכרו לנו את הזכויות, הם כביכול שלחו את הדיירים לקנות את זה, וכך נעלמו. המדינה איבדה עשרות אלפי יחידות דיור.
וכעת הוא עוצר את זה. הוא לא מעריך את הוראת שעה.
בצדק הוא עוצר את זה. עכשיו, הכותרות, הנה, אפרופו התקשורת, הכותרות שהוא עוצר את זה, שהוא עוצר את החקיקה הסוציאלית של רן כהן. מה שבסוף קרה עם רן כהן, עם כל תחקיר הכי פשוט שהיו עושים באחת מתוכניות התחקירים, כשהם דואגים להביא את דוברי הממשלה, את דוברי האופוזיציה, היו מגלים שכל הדירות האלה נעלמו, וכל המתחמים האלה היום הם בידי קבלנים, הדיירים בקושי קיבלו פרוטות. ולכן, אם באמת הוא יושב עם בחירי המשרד, מה שאני מבין, לומד את החומרים, הוא רוצה להניח תוכנית, אדרבה, לוואי, דוגמה באמת להתנהלות סדורה. אבל בכל שאר הנושאים, זה נראה קצת כמו פרטאץ', כל אחד עושה במשרדו, אבל בדברים הגדולים, אין איזושהי חשיבה משותפת.
אבל השרים אמורים לקבל החלטות שנוגעות למשרדיהם, כל אחד בתחומו, שר התקשורת בתחום שלו, שר השיכון בתחום שלו, שר פנים אצלו, מלא מקום שר פנים, כל אחד, זה התפקיד שלהם.
אבל אתה לא רואה את גפני יושב עם חיים ביטון ועם שאר השרים שאחראים על הנושאים האלו, איך מתקציבים את החינוך החרדי כמו שהובטח, כמו שהובטח.
נו, זה אמור להיכנס תקציב המדינה, זה לא משהו שאמור לצוץ מהרגע להרגע.
אתה שומע שסמוטריץ' כבר אומר שלא בטוח שיהיה את הכסף, כי יצטרכו לעשות קיצוצים, אפרופו כל האיומים על
אז לא יהיה תקציב מדינה.
הנזקים כלכליים.
לא יהיה תקציב מדינה. אמר גפני, לא ניכנס לקואליציה שלא תשפר את, שלא תחזיר לקדמותו את המצב של התקציב החרדי, של החינוך החרדי. אתה זוכר, גפני אמר את זה בכמה הזדמנויות לפני הבחירות. וזה נכנס להסכם הקואליציוני שהתקציב הזה ייכנס לבסיס התקציב.
אני לא מאמין. אני צופה שמימותים, נחיה ונראה.
ואל תשכח, הוא יושב ראש ועדת הכספים. יש לו עוד כוח ביד.
נכון. אני צופה אימותים, נחיה ונראה, ורק מניף דגל קטן, אתה יודע, שבינתיים מכשירים מאחזים. תוך כדי התהליך המשפטי.
וסמוטריץ' יהיה נגד תקציב לחינוך החרדי?
לא, סמוטריץ' ינסה איפה שאפשר, במיוחד אגב בגזרת עוצמה יהודית, לקצץ בתקציבים. בגלל שהוא מבין שמה שהבטיחו אי אפשר באמת לקיים, כולל בחינוך החרדי שמדובר במיליארדים. אז הוא ינסה, כמה, אתה יודע, בסוף, הרי זה הסיפור האמיתי, שגם שי פירון בשעתו ניסה לעשות, לשים חינוך ממלכתי חרדי, כדי, כי גם הוא מבין שאם באמת ייתנו לחרדים את מה שמגיע להם לפי חוק, לא מעבר לזה, חצי ממה שמקבל הילד החילוני ואפילו פחות, המדינה תצטרך להוציא מכיסה כספים רבים. הלוואי שהם יצליחו הפעם.
הזכרת את גפני, אבי, וצריך לומר שהוא עסוק, או בעצם מתכונן לקראת העלאת הריבית הנוספת של בנק ישראל בשבוע הבא ככל הנראה.
כן, היא תעלה שוב?
זה מה שמעריכים.
בוא נראה מה קוראים שוק הדיור.
כן, שוק הדיור
שאנחנו
רואים, הוא מתחיל להצטנן, ירידה משמעותית. אני יכול לומר לכם שבשטח זה נראה הרבה יותר כמו עצירה כמעט מוחלטת של קנייה ומחירה, אבל זה לא העניין.
של משקיעים או בכלל?
לא, בכלל, אנשים כרגע מעדיפים להמתין.
גם קבלנים וגם יד שנייה, ויש קבלנים שתקועים עם קבלן כל הזמן ממנף את ה את הפרויקטים שלו, והם תקועים עם ריביות גבוהות, מנסים להוריד מחירים. אני צופה שנראה הצטננות גם במחירים.
אחד הדברים הגדולים שעליהם דיבר גפני ממש בימים הראשונים בהם נכנס לוועדת הכספים מחדש, הוא אמר שהוא רוצה לעצור בעצם את עליית הריבית על לוקחי משכנתאות, על אלה שקחו משכנתה לדירה היחידה שיש להם. אז בהתחלה כולם יצאו נגדו, היום כבר יש שיג ושיח בינו לבין משרד האוצר על הסיפור הזה, אבל אם הריבית תעלה שוב בשבוע הבא, וצריך לומר את זה, ההפרש הוא למשפחות, מדובר על יותר מ-1,000 שקל בחודש מלפני שנה עד עכשיו, ומדובר באלפי אלפי שקלים רבים למשפחה רגילה במשך שנה שלמה. והשאלה האם גפני יצליח בעניין הזה לבוא ולתת החלטה, לבוא עם בשורה לציבור.
גפני לפני כעשור, זה היה במשמרת שלו כיושב ראש ועדת הכספים, כשסטנלי פישר הובא לארץ, ואז חוקקו חלק מהתנאים שהוא ביקש, שהוא הסכים להגיע לכאן, חוקקו את חוק בנק ישראל. וכשאני דיברתי איתו אז, כשהוא שם את החוק הזה על השולחן, כשהוא איים בנוכחות הנגיד, הבנתי ממנו שזה יותר איום שהוא שם על השולחן, הוא מבין שבאמת אי אפשר להתערב בעצמאות המונוטורית של בנק ישראל, והוא רק רוצה שהאיום הזה ירחף באוויר מעל ראשו של הנגיד כשיקול כשהוא בא להעלות את הריבית. אבל אם באמת היא תהיה העלאת ריבית נוספת, אני חושב שגם בנק ישראל מבין שהוא יכול להגיע כאן למציאות שבה מי שנטלו משכנתאות, זוגות צעירים, מתקשים להחזיר, ואז אתה יודע, אתה יכול להגיע כאן לסיטואציה כמו שראינו בשעתו בארצות הברית. אני מניח שהשיקולים יהיו גם לנגד עיניהם. אתה שואל אותי אם מגפני תבוא הישועה, לא נראה לי, וגם הוא יודע שזה למעלה מכוחו. תוספת נוספת שהיות וזה לא בהסכמים הקואליציוניים, אז מי שיבלום את זה יהיה גם שר האוצר סמוטריץ', שהוא די מיושר עם בכירי משרדו.
טוב, בעודנו מדברים, פתחנו בנושא הזה של הקרם שפונה באזור גוש שילו, זה בציונות הדתית מאוד כועסים על שר הביטחון יואב גלנט, שנתן את ההוראה על הפינוי הזה, הוא לא ביטל צו פינוי למקום הזה, הוא יכל לבטל את זה. מנכ"ל המפלגה של סמוטריץ', יהודה ולד, ולד קוראים לו? כן, יהודה ולד, אומר, היה אפשר למנוע בקלות את פינוי הקרם עם ביטול הצו, השם היחיד הוא יואב גלנט, הפתרון הוא העברת הסמכויות כפי שסוכם בהסכמים הקואליציוניים, כמובן לסמוטריץ', וזה מייצר לנו איזושהי מתיחות חדשה בקואליציה.
נראה לי שביבי שם אותו שם במכוון, מי שמכיר את יואב גלנט, והוא אגב חובב גרמים ידוע.
אבל הוא הביטחוניסט הבכיר ביותר בליכוד, אל תשכח.
נכון, אבל הוא אדם שקשה לצאת ממנו ראש, זאת אומרת, הוא איש שרץ עם אנשים, אבל אם הוא מרגיש שמישהו דורך לו על קצות האצבעות, למרות שהכל כבר סוכם, ובישיבת ראשי הקואליציה דווקא היה זה דרי שאלה את זה, ואמר, חבר'ה, צריך לכבד את ההסכמים. קשה לצאת ממנו ראש, זה היה תסריט די ידוע מראש, הוא ינסה להילחם גם על הסמכויות שסוכמו שילקחו ממנו, ולהראות לסמוטריץ' מי בעל הבית.
כן, אבל בשביל מה לריב עכשיו בתוך גוש הימין? מה זה הדבר הזה?
ביבי חי מזה, אתה יודע, הפרד ומשול זה השיטה שלו שהצליחה לו למעלה מעשור עם כל השרים שלו.
כן, ככה זה אנחנו רואים. אבי, אני רוצה תתייחס ברשותך על החוק שיאפשר את חזרתו של אריה דרעי אל הממשלה.
כי לא דיברנו מילה על הרפורמה המשפטית היום.
כן, לא.
הרפורמה המשפטית אפשר להשוות, אם פתחנו בנושאים מדיניים, אז זה קצת נראה כמו השלום בין ישראל לפלסטינאים, שכל צד, שם זה מול הנשיא האמריקאי, כאן זה מול הנשיא הישראלי, שכל צד מנסה להאשים את הצד השני בתרפוד המגעים, כי לכולם, כמו שאתה בצלאל אמרת, בסוף הם רוצים להחליף את נתניהו, המינימום שהם מסכימים להתפשר עליו לא מגיע למקסימום שלוין מוכן לתת להם, בסוף זה קרב על השליטה. לגבי חוק דרית, אני שומע הבוקר שהיועמשית של הכנסת מביאה חוות דעת אחרת, בנוגע לחוקיות החוק הזה.
אחרת ממי?
של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה. ועדיין הנחת העבודה היא ששום דבר פה לא ענייני, והחוק ייפסל בבגץ, ונלך כאן שוב פעם לאיזשהו סבב. ותראה, כשאנחנו מדברים על ניגוד עניינים, אני רוצה בזה לסיים, כי זמננו תם, אני מבין. ניגוד עניינים, ואז נתניהו טוען, גם אתם לוקים בניגוד עניינים, כי מדברים על הסמכויות שלכם. אז הנה הדוגמה. מה שמנדלבליט בלם את פיו מלומר בשוך כדי הדיון, לבוא ולומר, לא רק הוא, אלא גם היועצת המשפטית לממשלה, ידעה מה היה הסדר הטיעון. הרי הייעוץ המשפטי לממשלה ליווה אותו מתחילה ועד סוף. מה היה הסדר הטיעון של דרי? זאת אומרת, כששופטי בגץ דיברו על ההשתק השיפוטי, היא ידעה שאין בזה ולא כלום. איך את לא קמה ואומרת, אני הייתי בחדר, הרי הנציגים שלך נמצאים שם בבית המשפט, מה שאתם אומרים השופטים זה לא נכון. אני אומר לכם, די בכך כדי להעיד על זה שהיא נמצאת בניגוד עניינים. כי כל עורך דין סביר שהוא נטול פניות, היה צריך לקום ולומר את האמת.
אבל אין מי שיקבע את זה שהיא בניגוד עניינים. לא שופטי בגץ שיתנו לה גיבוי.
אפרופו טעויות מצד האיוולת, באמת הממשלה עושה דברים יפים. הטעות הגדולה של הממשלה, הם היו צריכים החלטה ראשונה, לשים על השולחן את חוק גדעון סער, שעם זה הוא רץ לבחירות הקודמות, וזה היה במצע שלו, פיצול תפקיד היועמ"ש, לא היה צריך אפילו לפטר אותה, כמו שלוין אגב הציע, ונתניהו לא רצה. לפצל, לתת לה לעסוק בנושאים אזרחיים, כשאתה מפצל, תעסקי בנושאים אזרחיים, בכל מה שקשור לנושאים פליליים, ובכל מה שקשור לייעוץ חקיקה, זה בידי היועץ המשפטי השני, שעכשיו הממשלה מסמיכה אותו. וזה היה מעקר את כוחה. עכשיו, היא בסוף הבלם הכי גדול של כל מהלכי הקואליציה. כי מה שהיא אומרת מהדהד בבגץ, עכשיו קשה להזיז אותה, כי אומרים שזה כבר על רקע אישי, כי היא פסלה את דרי.
אז יגידו, אז מה? שיגידו.
נכון, אבל זה יותר קשה. אתה יודע, זה יותר קשה. אם זה היה כהחלטה ראשונה ולא אישית פרסונלית, נכון, אתה צודק בצלאל, את החוק הזה אפשר להניח על השלוחן גם עכשיו.
שיקחו את החוק של גדעון צער, נראה אותו מתנגד.
נכון,
שמים אותו. תגיד עוד שאלה, אבי, אני חייב, אחרונה. ואני נשאר איתך בעניינו של הרב אריה דרי. הדברים ששמענו מאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, שהוא בעצם חתום על עסקת, על הסדר הטיעון עם אריה דרי. אומר שם, אריה דרי מעולם לא התחייב לפרוש לגמרי מהחיים הפוליטיים, לחלוטין. אומר שם שנעשה לו עינוי דין. האם יש לזה משמעות בבוא יום, או שמעבר לכעס, תסכול וזעם גדול מאוד, אחרי שאתה שומע את הדברים הללו, לא יקרה שום דבר?
יכולה להיות לזה משמעות, בגלל שאנחנו מדברים על כך שאם במידה ועילת הסבירות תצומצם, במיוחד עם החוק הזה עכשיו, אז בגץ בעצם יאמר, אני לא יכול להישען על עילת הסבירות, אבל עדיין יש לי את ההשתק השיפוטי, זה לא בטל. נכון, החוק, עכשיו ברגע שאתה אומר, הנה מנדלבליט אמר שזה לא היה ולא נברא, אז בעצם כל היסוד הזה של ההשתק השיפוטי נופל. אני לא רואה איך בגץ בא ואומר עכשיו, יש כאן השתק.
אז דרי צריך לבקש עכשיו דיון נוסף אולי?
תשמע, הוא כבר לא צריך לבקש דיון נוסף אם הוא הולך לחקיקה נוספת. ובמסגרת החקיקה הנוספת, שגם נגדה ודאי בוודאות הוגש עתירה, למרות שההנחה היא שבמלחמה עכשיו שום דבר לא ענייני, אבל כשאתה מסתכל על זה ברמה עניינית משפטית תאורה, אז העניין הזה שוב יעלה ויגיד להם, חבר'ה, בלבלתם את המוח, בוא נביא לכאן. אני הייתי אומר, בוא נזמן את היועץ המשפטי לממשלה שיגיד כאן בקולו, שאתה מספיק להביא את ההקלטה שלו.
את ההקלטה שלו, בדיוק.
כן?
טוב, ימים יגידו. עורך הדין אבי בלום, היית לנו לעונק מדי יום רביעי בבוקר. בוקר טוב, בשורות טובות.
מסיימים ורצים לכרם, להתראות.
כן, כמו הכרם. תודה, אבי.
להתראות, יום טוב. כל חי תמיד איתי.